אנחנו מצטערים על הרעשים בשלוש הדקות הראשונות, אבל לא השגנו הקלטה טובה יותר. עמכם הסליחה.
טוב. ליל הסדר. מחולק בסבנותו. כך מביא להלכה. הלבוש חולק בתבניתו על פי חלוקת ההלל שלפני הסעודה ואחרי הסעודה. אנחנו זוכרים שלפני הסעודה אנחנו אומרים את שני הפרקים הראשונים של ההלל, נכון? הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, ובפתי ישראל ממצרים. ואז מיד אחרי שני הפרקים הראשונים שעוסקים ביציאת ישראל ממצרים ובקריאת הים, ההופכי הצור הגמיים עד חלמיש למים ומים, אנחנו עוברים מיד לברכה של גאל ישראל, נכון? אשר גאלנו וגאל את אבותינו עד גאל ישראל. אחר כך הסעודה, אחר כך, אחרי כשאנחנו מברכים, אנחנו עוברים לחצי השני של ההלל, מי לא לנו. החלוקה הזו מגדיר הלבוש במקור 4 שנמצא לפנינו במקום הראשון, בעמוד הראשון. טעם חלוקת הלל, זו הגדרה מאוד חשובה מבחינה תבניתית וגם מבחינת הכוונה בהלל, ומיד אני אסביר למה אני מתחיל בה. טעם חלוקת הלל מפנינו. זה חצי הלל של קודם הסעודה, מדבר הכל ביציאת מצרים. זה התוכן, נכון? הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. מי הוא המדבר שם? עבדי השם ולא עבדי פרעו. זוכרים שלפני שבועיים נדמה לי עסקנו בפרשת פרה ובהפטרת פרה, שבפורים לא אומרים הלל מפני שעקפי עבדי אחשבי ראש ענן. אבל בליל הסדר אנחנו יוצאים לחירות ואנחנו עבדי השם, כי אנחנו לא עבדי פרעו. כי חזל את הפסוק הללויה הללו עבדי השם בכלל אומר פרעו, כשהוא הולך ומסתובב בלילה וזועק קום וצאו מתוך עמי, אז אומרים לו תגיד שאנחנו לא עבדיך, והוא אומר עבדי השם אתם, והם עונים יהי שם השם מבורך. ובצאת ישראל ממצרים הוא תיאור מיידי של מה שמתרחש מיד ביציאה, ואחר כך עם קריאת הים עד חלמיש למים ומים. זה קודם הסעודה, זה איי כולה ביציאת מצרים. אבל חצי הלל האחרון, חצי כאן זה לא חצי מדויק מתמטית, וכל מה שקורה מי לא לנו עד סוף ההלל, חצי הלל האחרון וגם רוב סיפורי ההגדה שאחר הסעודה, מדברים בשאר הגאולות, ובגאולה העתידה לכן קבעוה יחד אחר הסעודה. כלומר, כל החלקים הבאים עוסקים בגאולות הבאות, סיפורי האגדה ודאי ידועים לנו שם, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, תאיר כאור יום חשקת לילה, זה ודאי מדבר על הגאולה העתידה, שאז אור החמה, אור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים, נכון? כשבעת ימי בראשית, ולא יהיה יום שבא מתוך הלילה, אלא מציאות שלמה של גאולה גדולה. למיתו של דבר, כשחושבים על זה, זה אולי קצת שופך אור על דברים שמתרחשים ככה בסוף הסדר, בשעה מאוחרת מאוד, ובדרך כלל כבר עושים מהם יותר פולקלור ונחמד, אבל יש בהם המון עומק. מאוד נוח תמיד לזקוף את חד גדיה לאיזו מסורת שנכנסה מחוץ לארץ ובאה מגויים, ויש לנו בכלל איזה מין מנהג כזה לגייר כל דבר מבחוץ. יש בזה הרבה מאוד עומק. חד גדיה זה אותה גאולה גדולה שבסופה מלאך המוות נשחט והקדוש ברוך הוא חוזר לשלוט בעולם. חד גדיה זו קריסת כל המערכות, שאחרי שהכלב והחתול וכולם כולם כולם מתברר שבעצם הכל 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 כפוף למשהו אחר, אז פתאום אנחנו נהיים בני חורים, לא מפרעה, לא ממצרים, אלא ממלאך המוות עצמו, שעד עכשיו עסקנו סך הכל בנציגיו. ושיר השירים למי שנוהג להגיד אחר כך, זה כבר כל כולו מעבר לגאולה העתידה, לשיר למלך שהשלום שלו, וכל המהלך הגדול שמסתיים בדוד ובראיה ובגאולה הגדולה של סוף ליל הסדר. התבנית הזאת, שלפני הסעודה, סעודה ואחרי הסעודה, היא הבנה חשובה מאוד בסיסית שכותב כאן הלבוש לגדולי הפוסקים בהגדרה ההלכתית שלה, וצריך להיכנס לתפיסה הזאת. גאולת ישראל ממצרים זה חלק א' של ההגדה, החלק העיקרי שהוא מצוות סיפור יציאת מצרים, שבו אני צריך להיות במצב נפשי של חוויה, של סיפור. עכשיו אני יוצא ממצרים. תמיד אנחנו מזכירים את אותו חתם סופר ידוע. תמיד מזכירים אותו, ותמיד אני לעצמי ולביתי מזכיר אותו בליל הסדר לפני שאני מתחיל. אותו החתם סופר ששואל את השאלה המפורסמת, מפני מה אין מברכים על סיפור יציאת מצרים? הרי זו מצוות עשה מן התורה. למה לא לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים? יש הרבה תשובות. נדמה לי שאחת התשובות שלא ראיתי מפורשת, אבל היא תשובה שיכולה להיות יפה מאוד, שכשם שבבין אדם לחברו לא מברכים על מצוות, לא מברכים על כיבוד אב ואם, לא מברכים על נתינת צדקה. ואחת התשובות המופיעה בהלכה, כי זו מצווה שתלויה בעוד מישהו. אני יכול לתת צדקה. עכשיו, אחרי שנתתי את הצדקה, הכסף שאני נותן לא מוצא חן בעיניו שמקבל הצדקה, זה קטן עליו. אז אני נתתי צדקה, אבל המצווה הזו לא התקיימה, והיא יכולה לא להתקיים, אני ברחתי. כדי שהמצווה תתקיים, צריך כאן קשר של שני צדדים. חשבתי פעם שאולי גם בליל הסדר, כדי שהמצווה תתקיים, המצווה היא והגדת לבנך, צריך שאתה תאמר והוא ישמע. וצריך שני צדדים לקיומה של המצווה. זה לא מצווה שפועלת לבד. אי, אבל אם הוא נמצא לבד בסדר, אז כתוב, אם אין לו בן אשתו שואלתו, אם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. בסיפור יציאת מצרים אתה צריך להתייחס אל עצמך באל שני צדדים. כשואל ועונה. עכשיו אתה עובר תהליך נפשי. אתה שניים. אתה לא יכול לברך. אתה לא יודע, באמת לא יודע, לא כאילו. ועכשיו אתה יודע. שאינו יודע לשאול, את תח לו שאלה, לא את תח לו תשובה. את תח לו, תגיד לו לשאול. תלמד אותו לשאול. זה מה שהוא צריך, את החוויה של השואל, של הבלתי יודע שרוצה עכשיו לדעת. החתם סופר מסביר שלמה לא מברכים על מצווה סיפור יציאת מצרים. תשובה ידועה, תמיד אנחנו חוזרים עליה, אבל היא כל כך יסודית, אני חושב שהיא בסיס בליל הסדר. הוא אומר, כן מברכים על מצווה סיפור יציאת מצרים. והברכה על מצווה סיפור יציאת מצרים, אומר החתם סופר, היא הברכה שמברכים אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, זו שמברכים מיד אחרי בצאת ישראל ממצרים. ברוך אתה השם גאל ישראל. וכשמברך אשר גאלנו, כן יגאלנו ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, זוכרים את הברכה. כשהוא אומר את הברכה הזאת, התכוון לברך בזה ולצאת ידי חובת מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים. אומר החתם סופר מצוין, אבל אם כך, למה לא ברכת את זה לפני המגיד, כמו שמקיימים כל מצוות עשה? הרי סיימת את המגיד עכשיו. בלשון הלבוש, סיימת את החלק של יציאת מצרים כבר. נכון? עכשיו עוברים לסעודה, ואחר כך הגאולות האחרונות. אומר החתם סופר, זה נכון, באמת היה צריך לברך לפני ההגדה. אבל למה אי אפשר לברך לפני ההגדה? בדיוק זה יסוד גדול כל כך, כמו אותו גוי שטובל לגאירותו. מתי הוא מברך על הסביבה? שהוא הגוי, הוא לא יכול. מאיזה קידשנו ואיזה מצוותיו. איך הוא יברך? אלא מתי יברך על התבילה? כשהוא יוצא מן התבילה. נו, אבל הרי הוא טבל. אז מה הוא מברך? יש בפוסקים שיתבול עוד פעם בשבילה, וזה טוב בשבילה, פולקלור. למה יצאו טבל? הוא כבר יהודי. בסדר, אבל אין ברירה, הוא היה גוי, לא יכול לברך. אומר החתם סופר, בטח שהיה צריך לברך לפני. אבל לפני שסיפרת ביציאת מצרים, עוד היית עבד, איך אתה יכול לברך אשר גאה לנו? זה לא כאילו. זה באמת הערב. בערב זה לא כאילו. כל השנה זה כאילו. אבל הערב זה ברצינות. עכשיו אתה יוצא ממצרים, זאת אומרת, לפני 10 דקות היית במצרים. פיזי, פרעה משעבד אותך. עכשיו הוא מכניס אותך ליאור. יכול להיות שאתה מה-80% שלא יצאו משם. יכול להיות שאתה מה-20% שיצאו משם. תיכנס עם המרור ועם המצב ותצא משם ותהיה עם כל הכורך, עם המרור ועם המצב ביחד, עם הגלות ועם הגאולה, עם זיכרון ועם העצמאות, עם כל החיבור הזה. ותהיה באותו מתח עד לרגע שתצא. שתצא תוכל לברך אשר גאה לנו. מתי? לפני דקה. עכשיו הוא גאה לנו, ועכשיו הוא גאה לסבותינו, כי כשיצאתי מפרעו, התחברתי אל הנצח, וכשהתחברתי אל הנצח, אז אנחנו ואבותינו ובני בנינו משועבדים היינו, ועכשיו גאולים, זה הכל דבר אחד, אני ואבא וסבא, זה הכל אותו סיפור. זה לא פרו אחד, זה לא פרו ספציפי, זה סיפור אחד ארוך. אחרי שעברת את התהליך הזה, אתה נכנס למצוות הסעודה. עכשיו מתחילים לאכול. לא לפני כן. עכשיו אתה סועד, כי עכשיו ניצחת את הטבע. ניצחת את פרעו שאמר, אין אלוהים, יש טבע. איך ניצחת אותו? כי עכשיו יצאת ממצרים. עכשיו ראית את פרעו טובע. עכשיו הפכו את הצור לאגם מים ואת החלמיש למים ומים. הרגע זה קרה. ואתה היית שותף. וחווית את זה. ובכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, מוסיף הרמב"ם. עכשיו, כרגע, עכשיו אתה יכול ללכת ולאכול את סעודת ליל סדר. עכשיו תקיים מצוות אכול תאכל. ותברך על אכילת מצה ועל אכילת מרור. ותקרוך את המצה ואת המרור. עכשיו תקיים בפעם היחידה בשנה מצוות אכילה, 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 ותברך על אכילה. עכשיו שסיימת את מצוות האכילה, שהיא הביטוי של בן החורין שנמצא בגן עדן ומקיים אכול תאכל, ונזהר מהעץ שאסור לאכול, ויודע לא לגעת בחמץ, ויודע שההבדל בין החמץ למצה הוא כל כך קטן, אבל הוא יודע שההבדל הוא שאת העץ הזה הקדוש ברוך הוא אמר לא, ואת העץ הזה הוא אמר כן. עכשיו כשסיימת את זה, עכשיו תעבור להלל הבא. לברך ברכת המזון, ופעם בשנה תשים לב שבברכת המזון אתה מודה על הארץ, ואתה מודה על הברית שחתמת בבשרים. ואתה מודה על מי שאתה ועל מי שאתה לא, ועל הארץ שנתן לך. ועכשיו שיש לך את הארץ ואת הברית ואת התורה ואת ירושלים ואת ברכת המזון, אתה יכול להתחיל להיכנס לגאולות הבאות. עכשיו אפשר לדבר על קרב יום אשר הוא לא יום ולא יום. עכשיו אפשר להגיד שזה עיקרו של הסדר. את החוויה של סיפור יציאת מצרים קיימת כדי להיות אדם שיכול לקחת איתו את גאולת העבר ודרך ההווה להתחבר איתה אל גאולת העתיד. וללמוד מגאולת העבר מה הוא עושה היום, כאן, עכשיו, בדרך אל הגאולה הזו של העתיד. מעבר הזה מגאולת העבר אל גאולת העתיד, דרך ההווה, הוא לעניות דעתי, המבחן האמוני שיש לנו כל השבת, אבל הוא המבחן האמוני הגדול של ליל הסדר. היה חפץ חיים, ואחר כך הוא במקביל הרב קוק, ששניהם פרשו את אותו דבר, כל אחד בסגנונו שלו. הם תמיד הגדירו שאנחנו לא מחכים לישועה, לא מקווים לישועה, אלא מצפים לישועה. ישועתך קידינו כל היום, אבל השאלה ששואלים את האדם כשהוא מגיע למעלה היא, ציפית לישועה. והחפץ חיים הגדיר פעם, יש לו קונטרס שלם שנקרא ציפית לישועה. שם הוא מגדיר שהצופה הוא איננו אדם פסיבי שעומד ומחכה. הצופה הוא אדם שנמצא בעמדת הצפית, ויש לו יומן תצפית, והוא חייב לרשום אירועים. הוא צריך לרשום כל אירוע, אסור לו לפספס. ואנחנו בונים על זה שיש לו מספיק common sense, מספיק שיקול הדעת, לא לרשום שם ציפור עפה בשמיים. וכן לרשום משהו יותר גדול, ואין לנו איך להגדיר לו את זה. ואנחנו גם בונים על זה שהוא יודע שתפקידו הוא לרשום הכל, והוא יודע מה האחריות בתפקיד הזה, ושאם הוא מפספס יכול להיות שהכל יהיה תלוי חלילה על צווארו. אבל הוא גם יודע שהוא הצופה ולא המחה. הוא יודע שהוא לא יכול להחליט שעכשיו החטיבה פותחת באש, כי הוא ראה דיוויזיה נכנסת. ציפית לישועה פירושו כמה אתה רלוונטי, כמה אתה לומד את ההווה, קורא את העבר, מצפה לעתיד ויודע את עתידך עכשיו. זה לא איזה חלום יפה ורוד כזה, אני מצפה. אתה גומר את החלק של העבר בליל הסדר, סועד את לבך ומקיים מצוות אכול תאכל, ועכשיו עובר אל החלק של העתיד ומחבר דרך ההווה המעשי של האכילה של עכשיו את העבר עם העתיד. הרב קוק במקור 5 שנמצא בצד השני, אני מיד אחזור למקורות הראשונים שרציתי לפתוח, פותח במאמר עמוק מאוד, יפה מאוד, כתוב בצורה פשוטה מאוד מאוד, הרב קוק כותב אותו בתפריש צדי ד' למניינם 34. אני אזכיר בהמשך. כן, 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 34 שנה לפני פטירתו, נזכר באלול תפריש צדי ה'. והוא כותב במאמר מאוד מאוד יסודי, זה נכתב בשפה פשוטה, הוא גם נכתב לעיתון, עיתון אז זה בשפה שונה, אבל זה נכתב גם בשפה הרבה יותר בהירה וזורמת, אנחנו נראה את זה מיד. הוא מדבר על החובה לעבור מן העבר אל העתיד, אני אקרא רק את הפתיחה. בשעות הגדולות של ליל התקדש חג חירותנו, באותן השעות אשר רבבות אלפי ישראל יושבים מסובין על הסדר, ופניהם מקרינים מזיו גדולה של יציאת מצרים, של אותה חירות עולמים אשר הפלי השם להופיע בה על אבותינו ועלינו, שמידה קרני הוד לאותה החירות העליונה, שכל נשמה תהורה בכל היצור כולו שואפת אליה. נקודה מאוד חשובה. החלק של המסובים, החלק של סיפור יציאת מצרים, הוא החלק שכל עם בעולם, כל ילד בעולם, מעם ישראל ושלא מעם ישראל, גדל על האקסודוס הזה. על הידיעה הזאת שעם של עבדים יצא לחירות. ושפרעה נגמר וששלח את עמי. עוד בלי אבי יעבדון. אבל שיש את זה. ואחרי שיש את זה, זה עצמו מיידה קרמי הוד לאותה החירות העליונה שכל נשמה תהורה בכל היצור כולו שואף את זה. האדם שואף להיות בן חורין. בן חורין לא מפרעה ההוא, בן חורין מהפרעה שהוא מגדל בתוך עצמו. בן חורין מהפרעה שהוא אפילו לא יודע שהוא משועבד אליו. בן חורין מהפרעה הכלכלי שהוא לא יודע בכלל שהוא קשור אליו. מהפרעה המדיני, מהפרעה המציאותי, מהפרעה החברתי, מהפרעה האזרחי. בכל אחד יש את המשהו שהוא משועבד עם לדעת ובלי לדעת. בתוך ההיררכיה הזאת של הסוס ורוחבו שהוא רוצה לשאוף איזו חירות. ברמה הפרטית, האישית, המשפחתית, ממילא העולמית, הלאומית, הקוסמית בכלל, כשאנחנו יושבים בסדר ומנסים להעביר את זה מפה לפה, מיד מתנוצץ בנו הרעיון איך בפועל לקשר את העבר אל העתיד. יש כאן משפט מאוד חשוב. איך לקשר את העבר אל העתיד? על ידי רתוקותיו של ההווה. זו הגדרה של מאמין. ההווה הוא החבלים שמחברים את העבר אליו. זהו. כי בעצם אין הווה. כי ההווה שאני מדבר בו עכשיו, משנייה זו כבר הסתרות. זה נו. גם זה כבר הסתרות. ההווה הוא חבל, שכל שנייה מחבר עבר אל עתיד. לעבר תהיה משמעות, אם אתה תלמד איך מחברים אותו אל העתיד, ונותנים לעתיד טוב, תקווה, אפשרות ללכת עם הגשר הזה שההווה יתקדם בו אליו. עוד אמוני מאוד גדול, זה לא היסטוריה. איך אמרנו הרבה פעמים בשם הרב קוק? היסטוריה בתא, לא בתא. קראתי הרבה פעמים שהרב סיודה היה אומר לנו שזה בכלל מילה בעברית, הוא בכלל לא יודע מאיפה זה בא. זה בעברית זה היסטריה. זה איך הקודש ברוך הוא מסתתר, ועכשיו זה לא נכון שההיסטוריה חוזרת על עצמה. חוזרת, לא חוזרת. כדי ללמוד את זה אתה גם צריך לראות את השוני הגדול בין העבר לעתיד. כשאתה רוצה לעסוק בגאולת מצרים שלפני הסעודה, ובגאולות העתידות שבהם אתה עוסק אחרי הסעודה, אגב הלכתית מאוד מעניין, בגאולת מצרים אתה חייב להיות בהסבה. אוכלים מצה בהסיבה. מרור, מרור לא, כל הדין קרפס מחלוקת, אתה אוכל בהסיבה, אתה מספר בהסיבה. אחרי הברכה, קרדין אחר לגמרי, כי זה כבר לא סיפור יציאת מצרים. עכשיו כבר זה לא העיסוק בלהיות בן חורין של ההסיבה, אלא בללמוד את העתיד. והסעודה הזאת היא ההווה, שהוא הרתוקות שמבקשות לחבר את העבר אל העתיד. הוא ממשיך, וכשאנו רוצים לבנות את הגשר הזה אשר על ידו יתחבר העבר אל העתיד ביחס לגאולה, מיד אנו נזקקים להבין את היסוד המאחד והמחבר את שתי הגאולות, אבל דווקא על ידי הבנת האופי המבדיל שביניהם. כך לומדים היסטוריה, היסטוריוזופיה כמו שנוהגים לקרוא. אני אחזור אל המאמר הזה של הרב קוק עוד רגע, אבל אני רוצה להתחיל אותו באמירה בתוך ליל הסדר. בוא נחזור רגע אל המקור הראשון. בסופו של המקור הראשון ישנה את אותה מחלוקת ידועה בין בן זומה לחכמים. בן זומה וחכמים נחלקים במחלוקת שאני אף פעם לא הבנתי מה היא עושה בהגדה של פסח. זו מחלוקת ששייכת למסכת ברכות, והיא מופיעה במסכת ברכות. האם מזכירים יציאת מצרים בלילות או לא מזכירים יציאת מצרים בלילות? נכון? אנחנו מכירים את המחלוקת הזאת. אם מזכירים יציאת מצרים בלילות כמו שסבור בן זומא, ונתמי שדרשו את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים שאמרו שלא מזכירים את יציאת מצרים בלילות סברו שימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. רבי עקיבא איגר, באמת נדמה לכם שחכמים לא הזכירו יציאת מצרים? באמת הם לא אמרו ביומר עד שבא בן זומא? רבי עקיבא איגר, מעניין בחידושים שלו, אמרו ביומר, בגלל כל מיני דברים שיש בביומר, לא רק יציאת מצרים, יש חמישה דברים שבגללם תקנו ביומר, אבל יציאת מצרים בלילות עד שבא בן זומא ואמר איך לומדים את הפסוק, לא נחשבה בעלת תוקף של דאורייתא. כי כל עוד בן זומא לא דרש את למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים והלילות, אז הבינו את כל ימי חייך העולם הזה וימות המשיח, ולכן חשבו שבימים חייבים להזכיר את יציאת מצרים מדאורייתא, ובלילות רק מדרבנן. ככה ביקרא איגר מסביר, דבר יפה מאוד. בא בן זומא ואמר, מעכשיו חייבים להזכיר את זה מדאורייתא. מצוין, זה מאוד יפה. אבל מה זה קשור להגדה של פסח? זה טוב לכל השנה כולה עבור. הלילה היחיד בשנה שבו חייבים לא בלהזכיר את יציאת, על מה הולך הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים? על כל ימי חייך. זה נכון, גם ליל הסדר הוא בלוח השנה. אמת. אבל זה דין בסוכות, זה דין ביום, זה דין בט"ו בשבט, זה לא דין של ליל הסדר. בליל הסדר יש דין של והגדת לבנך ביום ההוא, סיפור. שם צריך לחוות את זה, שם צריך לשאול ולענות. שם זה לא, מה זה קשור לך? איך זה נכנס לך להגדה? שתי שאלות. א', מהי מחלוקת בין זומא וחכמים? טכנית, בפסוק. ב', איך זה נכנס להגדה? ג', זה לא סתם איך זה נכנס להגדה. זה הרי לא מופיע בהגדה פתאום כקטע בפני עצמו. זה מופיע אחרי המעשה. מעשה מקור אחד ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר ונזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק. פה מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, והפסוק או המשפט שהופיע לפני כן היה ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה המצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מה עשה בי? נו, אז באמת יש לך דוגמאות יותר טובות לחכמים, נבונים, זקנים, יודעים את התורה מרב לייזר ורבי יהושע בעלי המחלוקת הגדולים, שהם היו רבותיו של רבי עקיבא, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה הנשיא, והם לילה שלם סיפרו ביציאת מצרים. ואז תחשוב שאתה פטור מזה. יופי. ואחרי שמסתיימת הפסקה שהם היו עושים את זה כל הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם קרישנה, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, אחרי שהם עשו את כל זה, קם רבי אלעזר בן עזריה, כך טוענים חלק גדול מפרשני ההגדה וכך זה נראה, ויוצא עם איזה מסר ממסיבת העיתונאים שהייתה כל הלילה. הרי מחכים כולם בחוץ, לדעת. יושבים, אני רוצה שנבין, לא יושבו פה עכשיו חמישה חבר'ה בכולל. יושבו פה נשיא ישראל, רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי יהושע, חמישה גדולי ישראל יושבים. אגב, רבי דת תפגע אמיתי. רבן גמליאל לא נמצא פה, זה מעניין למה. אני לא נכנס עכשיו לשאלה. הוא חסר לנו מאוד. אבל יושבים פה חמשת גדולי ישראל, לילה שלם מספרים, התלמידים ממתינים. מה, התלמידים לא עשו סדר? התלמידים ממתינים והם סגורים בפנים. למה הם לא ישבו עם התלמידים? ואז הם יוצאים החוצה, ורב לזר בן עזריה, כך אני מבין, מוסר הצהרה עולמית. מעכשיו, יציאת מצרים בלילות דאורייתא. שקוייך. פלאי פלאות. זאת ההצהרה מהוועידה הלילית של רבי עקיבא וחבריו. ואיגר הרי היה שם, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר, רק לא ראו אותו. אז הוא אמר גם לפני כן היה, אבל מעכשיו זה דאורייתא, תסתכלו בחידושים. מצוין. זה מה שיצא מה... אני שאלתי כבר, זה לא שייך לי לסדר. מה בכלל, מה אמרת? אגב, למה הם היו בבני ברק? רבי עקיבא בבני ברק. אז מה הם עושים את רבי עקיבא? הרי רב לזר בן עזריה הוא הנשיא. אלא מה צריך ללכת לזקן, רב לייזר? לזקן השני, רבי יהושע. מה הם עשו בבני ברק? רבי עקיבא חשוב מאוד. אומרים שהיה אז המרד עם הרומאים. יש אומרים שרבן גמליאל לא נמצא שם כי יש לו תפקיד רשמי מדי. והוא לא יכול להיות שם. אז אם זה נכון שיש עכשיו תקופה של מרד עם רומאים, אז הולכים למבוקש הכי גדול לרבי עקיבא, לשבת אותו. אם היה בית שכל הביון הרומי היה בו, זה היה אצל רבי עקיבא בבני ברק. ושם הולכים לשבת. זה הזמן לברוח מרבי יהושע לפקיעין. רחוק לנסוע לרב לייזר ללוב. כמה זה מסובין לוב? מה פתאום? מה עושה את זה רבי עקיבא? הוא לא הכתובת עכשיו. ואגב, זה כל כך חשוב שהם היו מסובין? זה לא פרט קטן. זו הפעם היחידה בכל ההגדה שהמילה מסובין מופיעה. כנראה פרט גדול. מופיע באותיות קטנות, כאן צריך להסב, כאן צריך כן, אבל זה לא חלק מהסב. מסובין מופיע פה. לא מופיע חוץ. מה אני מקווה הנה? אמר רבי גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. למה לא כתוב, היסב רבן גמליאל ואמר, היסב רבי יהודה ונתן שלושה סימנים וצח הדש באחר. יש הרבה אומרים. למה אף אחד לא כתוב שהוא אמר את זה בהסיבה? הם סיפרו ביציאת, הם מסתובב שהם עשו את זה בהסיבה, נכון? למה לא כתוב שהם היו מסיבים על צד שמאל, כמו שכתוב בשולחן ערוך? מה העניין? איך זה רלוונטי בכלל לשמיעה? והתלמידים, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. תמיד יהודים אמרו שזה היה בבני ברק, כי רק שם יכולים תלמידים לבוא לרבס ולהגיד להם, נו, 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 קריאת שמע. לא, זה סתם. אבל באמת, מה? הגמרא בברכות אומרת שהרקע לוויכוח בין בן גומא לחכמים הוא ברייתא. והברייתא היא המקור שנמצא במקור שתיים, ואותה אני רוצה לראות את זה. אני סבור לעניות דעתי שכל ההגעה אל רבי עקיבא וכל ההסיבה הזאת אצל רבי עקיבא וכל האמירה הגדולה הזאת בסוף של מזכירים יציאת מצרים בלילות, כל זה עוסק במה שבו פתחנו, איך מעבירים את סיפור העבר אל סיפור העתיד דרך רתוקות הרובה. וזה עסוקים פה בלילה הזה. אבל לזה אני רוצה להגיע עוד קצת לאט. תניה מספרת הגמרא בשם ברייתא במסכת ברכות בדף י"ב מקור 2. אמר להם בן זומא לחכמים, אתם אומרים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, נכון? אני טוען שלא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, אלא רק בלילות. איך אתם אומרים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר בספר ירמיהו, הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. לא יאמרו. אלא מה יאמרו בימים ההם בגאולה העתידה? כי אם ואיך אני מבין כי אם, אומר בן זומא, לא יאמרו א' אלא ב'. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, קיבוץ גלויות, הגאולה העתידה. אני מחכה כבר ליום שלא יזכירו את יציאת מצרים. אלא מה יזכירו אז? יזכירו אז את הגאולה העתידה. אמרו לו, ומכאן עד הסוף זה דברי חכמים, לא הבנת טוב. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. לא זה הפירוש, לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אבל כתוב לא יאמרו. לא שתעקר ממש, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. וכאן זה חידוש גדול. תדע לך, הרב לזר בן עזריה, כשכתוב בתורה או במקרא או בנביא, כי אם, לא א', כי אם ב', זה לא לא מוחלט. לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. מה הפירוש? אין יותר כי תצא למלחמה ואין כי תבוא ואין לשבת ואין לכבוש? לא. זה יהיה תפל. העיקר הוא רוחי. יופי. אבל החכמים אומרים לו יותר מזה. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. כיוצא בו אתה אומר, ומכל הפסוקים הרבים שיש בתנ"ך עם כי אם, הם מביאים את הפסוק הבא. לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הפירוש, לא שיעקר יעקב ממקומו, לא יקראו לו יותר יעקב, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. אני רוצה לטעון שזו לא דוגמה סתם. חכמים רוצים להגיד לו, אתה רוצה להבין את ההבדל בין יציאת מצרים לגאולה העתידה? כמוהו כהבדל בין המושג יעקב למושג ישראל. בוא נבין את יעקב בישראל, והבנו את גאולת מצרים ואת הגאולה העתידה. רוצה לדעת איך רואים את העבר, מה ההבדל, נכון? בין העבר לבין העתיד, כדי לדעת מה עושים עם ההווה. נלך לאט לאט, אבל יש לנו עוד משהו להגיד לך. וכן הוא אומר, הייתם מצפים לעוד קיים, נכון? עוד הוכחה לשונית, מה פתאום? כבר עוברים לרעיון. וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. הני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו. והיה מספר והולך במעשה הזאב. כל העולם ידע את הסיפור. אחר כך פגע בו ארי וניצל ממנו. ועכשיו הסיפור עם הזאב זה כבר קטן. והיה מספר והולך מעשה ארי. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. סתם כך, אני מבין קטן בזואולוגיה, אבל גם אצלי זאב זה פחות מאריה בציורים כילד, נחש לא יודע אם נמצא שם בסיס. למרות שאומרים שזה מסוכן וכולי, אני יודע, אני לא יודע, שמעתי. אבל זה מעניין למה נחש הוא הדוגמה לגוג ומגוג. הרי יש כאן משל ונמשל. יש כאן זאב, אריה, זה מסתדר יפה, זאב זה המצרים, זה מה שהיה עד אז, האריה זה כנראה בבל או מה שיש אחרי זה, והנחש, דווקא הנחש הוא מתואר כאחרון, צריך להבין למה. אף כך ישראל, צרות אחרונות, משכחות את הראשון. מה זה בכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו? מי אמר להם שזה הפשט, שזאת יציאת מצרים, וזה הגאולה העתידה? זה מסוג הגמרות שכשלומדים אותם אומרים, נו, זה אגדת, אין דבר, עוד מעט יש סוגיה רצינית, נעבור קדימה. אבל יש ספר נפלא, תנ"ך, שיש המון הוכחות שחז"ל ידעו אותו, וכשהם למדו גמרא כזאת, הם לא פתחו תנ"ך, הם ידעו אותו. אנחנו צריכים לפתוח אותו. במקור 3 נמצא המקור. כה אמר השם גואלכם קדוש ישראל, ישעיהו מ"ג, למענכם שילחתי בבלה והורדתי בריחים כולם וחסדים באוניות רינתם. אני השם קדושכם בורא ישראל מלככם. אז הוא מדבר עכשיו על הגלות ועל היציאה מגלות בבל. בסדר? קדימה. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לספר לכם היסטוריה. כה אמר השם, הנותן בים דרך, איפה זה היה? קריאת ים סוף. ובמים עזים נתיבה, זה ודאי קריאת ים סוף. המוציא רכב וסוס וחיל ועיזוז יחדיו, נכון? ברור לגמרי כבר, הכל מדובר על עם ורכב, רב ממך, סוס ורכב, נכון? מצרים. יחדיו ישכבו בל יקומו. תיאור מעניין מאוד של ישעיהו הנביא להתמוטטות של מצרים. מצרים מת על שפת הים. דעכו כפשתה חוו. תיאור מעניין. משהו שדועך כפשתה זה מיידיות, זה פתאומיות. זאת מילת המפתח של מה שאנחנו רוצים מכאן ואילך. אל תזכרו ראשונות. וקדמוניות אל תתבוננו. הנני עושה חדשה. מה פתחים לזכור את הראשונות? לא, 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 לא. החדשה הולכת בשיטה חדשה. איך הייתה הגאולה העתיקה? בבום, בחיפזון. מותניכם חגורים, בקירכם בידכם, מעליכם ברגליכם. חיפזון בישראל, חיפזון במצרים. חז"ל אומרים, כל דודי דופק, מדלג, קפץ על הגבעות, מדלג על ההרים. חיפזון בשכינה. השכינה ממהר. עוד מעט נבין למה. זה היה אז. הנני עושה חדשה, בוא נקרא טוב את הפסוקים, אתה תצמח. מה זה תצמח? צמח. צומח לאט לאט. שורש. מתי זה יקרה הנביא? אתה. מה אתה? אתה זה עוד 2,000 שנה. כן, הצמח הולך לאט לאט. זה לא בום. זה לא דעכו כפשתה קבוע. אל תזכרו ראשונות. אתם זוכרים מי אמר וכן הוא אומר אל תזכרו ראשונות? חכמים. הרי חכמים אמרו שכן יזכרו את יציאת מצרים. אז מה הם מביאים את הפסוק של אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו? כי הם רוצים להגיד יזכרו את יציאת מצרים כתפל כדי ללמוד מגאולת העבר על השוני בינה לבין גאולת העתיד, וגאולת העתיד תתרחש בדיוק הפוך. ומה יקרה אז? הנני עושה חדשה, אתה תצמח, הלא תדעוה. הלא תדעוה זה שתי מילים מדהימות. פשוטות לגמרי, נכון? אבל הלא תדעוה זה פירוש אחד, אתם לא יודעים איך זה נראה עוד, כי לא למדתם את זה בהיסטוריה. פירוש שני זה הלא תדעוה, אתם עוד תדעו. מה זה לדעת בעברית? והאדם ידע. גאולה בחיפזון זו גאולה עצומה, אבל זה לא מופנם. אפשר לעבור את ים סוף? בחיפזון בישראל, בחיפזון במצרים, בחיפזון בשכינה, ושתי שניות אחר כך להגיד ניתנה ראש ונשוב המצרים. ואז להגיע להר סיני ולראות ברקים וקולות ולפידים והר השן וקולה וקולות ושופר וחזק והכל נפלא. ומשה מתעכב, אז יש עגל. אבל ראיתם ברקים, אבל זה לא אני הייתי שם. אני הייתי כפוי שם, הר כגיגי. זה לא הגיע לי, אני לא הייתי במדרגה באמת. הייתי באיזה היי, באיזה בום אדיר. זה לא אני. ישעיהו הנביא מתאר את הגאולה העתידה בדיוק כאנטיתזה לגאולת ישראל ממצרים. בפרק נ"ב מופיע הפסוק על הגאולה העתידה, לא בחיפזון תצא. ובמנוסה לא תובלון. אני רוצה עכשיו גאולה איטית, איטית. איך הלכו שם רב חייה ורבי שמעון ברבי ורב חייה הגדול בבקעת ארבל וראו הילד השחר, נכון, שבוקע אורה. אמר לו ברבי, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה היא הולכת כמעה, כמעה, אתה תצמח. את צמח דוד עבדך, מהירה תצמיח. ריבונו של עולם זה צומח, אבל לאט ריבונו של עולם. לא את צמח דוד עבדך, מהירה תדלג על הגבעות ותקפץ על הים. את צמח דוד עבדך, מהירה תצמיח. אנחנו צריכים שזה יהיה צמח. הנני מביא את דוד עבדי, ויצא שורש, חוטר, נצר משורשיו. כל מה שאנחנו עוסקים בו בגאולה העתידה זה דימוי של עץ משורשים וענפים ומשברים ונפילות ונבילות זמניות ועלייה, אבל צמח שהוא מופנם. ואז תראו מה קורה בסוף, זה פלאי פלאות. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, הלא תדעוה. קוראים את הפסוק הזה סתם, אבל שחושבים עליו. אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות. כולנו מכירים המון פסוקים, נכון? יסוסו מדבר, רצייה, תגל ערבה. שמתם לב פעם שגאולת העתיד מתוארת בדיוק הפוך מקריאת ים סוף? מה קרה במצרים? הים נעשה ליבשה. ומה יקרה בגאולה העתידה? היבשה תהיה לים. אשים במדבר דרך, בישימון נהרות. הכל יתאר, מה זה סתם? זה יופי? זה וור טוב? זה מתהפך? לא, לא, נלך לאט, נבין. ואז מה יקרה? תכבדני חיית השדה. כובד. אבל אני אקבל כובד מהנמרים, מהגדיים. איך בדיוק חיית השדה תכבד אותך? מה היא חייבת בכיבוד השם? כבד את השם מהונך, כבד, איך מכבדת אותך? איך מכבד אותך נמר? פשוט, כשנמר עם גדי ירבט, אז הוא ימצא את הנקודה המשתפת, את נקודת השלום, את הנקודה האלוקית, זה הכיבוד שלו. תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה, כי נתתי במדבר מים. נהרות בישימון להשקות עמי בחיל. מה ההבדל בין הגלויות? מהו המהות? מהי המהות של ההבדל? אני חוזר לפעמר של הרב קוק. בוא נחזור למקור חמש. וכאן מתחיל ההסבר, וזה דברים אדירים. זה לעניות דעתי מה שהתרחש שם בלילה במדבר. כשאנו רוצים, אני חוזר לתחילת הפסקה השנייה, לבנות את הגשר הזה אשר על ידו יתחבר העבר אל העתיד ביחס לגאולה. מיד אנו נזקקים להבין את היסוד המאחד והמחבר את שתי הגאולות. דווקא על ידי הבנת, על ידי האופי המבדיל של מצרים. האופי של פסח מצרים. כבר התחלנו את זה בעל פה, אבל עכשיו העומק של הדברים. האופי של פסח מצרים, הנקודה המאפיינת היא, הלא היה בחיפזון. חיפזון השכינה, חיפזון בישראל, חיפזון במצרים. זה לא רק סתם עובדה היסטורית. הנה היא קבוצת עבדי עולם אשר כמעט שכחו לגמרי, ממתת שערי טומאה, אשר כמעט שכחו לגמרי את גאון נפשם הפנימית ששכן בקרבם מכוח מורשת אבות נשיאי אלוקים בתיבל. זה האבות שלהם. אנחנו רואים היום מה עושים 70 שנה אצל רודנים. 70 שנה. בלי הבן הילוד היאור התשיבים. עם כמעט. 210 שנים אצל פרעה. 210 שנות שכחה, נשייה בתהום התרבות האחרת, האנטיתזה הכי גדולה לאלוקות. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. נילוס ונילוס ונילוס. ופרעה שאומר, לי יאור ואני עשיתי. יאור לי ואני עשיתי. ובתוך המציאות הזאת, האדם הופך להיות אבק, האדם הופך להיות סוס ורוחבו. ואז צריך מהפכה עולמית. הנה היא קמה בדחיפת יד עושה פלא. היד החזקה אשר עשה השם במצרים. ונהייתה לעם גדול מלא עוצמה. גוי מקרב גוי, השמה עם. גבורת חיל ואצילות נפשית אשר לא ראה העולם דוגמתם. שמעו עמי מרגז ומחי לחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום אלי מואב, נכון? פילי פלאות. והפלא הזה, למה הוא נעשה כך, ממשיך הרב קוק? נעשה כך כדי להבדיל את העם הזה מכל המאומה החשיכה של כל עמי האליל אשר מילאו את הארץ, מכל עברי היישובה. צריך להבין. זה לא רק 200 שנה ולא 70 שנות רודנות של פרעה. זה 200 שנה רודנות של אדם ששולט על כל העולם. זה לא כמו שאצלנו היו שתי מעצמות גדולות. זה פרעה ששולט על כל העולם כולו. שם כל הכלכלה. כשבמצרים יהיה רעב, העולם כולו יהיה רעב. המרכז הכלכלי, המרכז הטכנולוגי, ההתפתחותי, האדריכלי, ההתקדמות. התרבותי, הכל נמצא שם. והעולם כולו מבין שזאת עובדה שאין לך מה לדון בה. זאת מציאות. אז היה צריך בום. היה צריך לילה אחד שפרעו יצעק בכל רע מקצה העולם ועד קצהו, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם צונכם, גם בקרכם, תפכם, כולם, קחו ולכו כאשר דיברתם. יש ריבונו שלו. זה מסר עצום, צריך להבין, זו הייתה מלחמה נגד הטבע. נגד נציג הטבע. נגד הטבע במובן השלילי של המילה. זו הייתה מלחמה שבאה להגיד שהטבע הוא נפלא כשהאלוה המוביל אותו. הוא מגלה את האלוה. למען תדע כי אין כהשם אלוהינו בקרב הארץ. ממכה מסוימת ואילך אנחנו כבר בכלל לא מצפים שתשחרר אותך. רק דבר אחד אנחנו מצפים, שתשחרר את עצמך, שתשחרר את העולם. זו בכלל לא תהיה יציאת ישראל, זו תהיה יציאת מצרים ממצרים. זו תהיה יציאת מצרים מכל העולם. זו תהיה היציאה של כל מצרים שיש בי כל ההיסטוריה. את זה היה צריך בפלא אדיר. העולם כולו היה צריך להיכנס להלם. דיברנו לא מזמן על המלאק שמנסה להפריע להלם תמיד. זה הרגע ההוא. לעומת זה, הננו מתכוננים עכשיו לגאולת העתיד. לגאולה אשר על דגלה חקוק עומר סלע לנצח כי לא בחיפזון תצא. וצעדים איטיים הננו הולכים אל מערכת הגאולה, ומטרתה איננה כעת אותה הבריחה מכל העולם כולו. אז המגמה שלנו הייתה לברוח מהמציאות, לברוח מהטבע, לתקן את העולם, להראות לעולם שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. כי במשך הזמן כבר הספקנו להאיר הרבה אופקים שהיו מלאי מחשך. הלכנו לגלויות, הסתובבנו בעולם, גילינו לעולם דברים שהעולם יצר אחר כך נפלא מאוד. הרבה יותר מונותאיזם, הרבה יותר דתות שהן עדיין רחוקות, אבל הן הרבה רחוקות מהאליליות, יותר ממה שהן רחוקות כבר מאיתנו. העולם, איך אומר הרמב״ם, קידם את עצמו עם הנצרות ועם האסלאם, יש לו עוד הרבה דרך. אבל העולם יצא לאט לאט מתהום הנשייה באין שום סיכוי, והנילוס הוא אלוהי העולם והחרטומים והמחשפים, לעולם שמתקדם. הספיקה השפעתנו לזכך את העולם בהרבה מדרגות, ורשמי אור נשמתנו אשר הובלטה בקדושת תורתנו ובאופי חיינו, אשר החזקנו אותו בכל מסירות נפש משך דורות רבים, ועל כורחנו בגלות. אבל אנחנו ששרדנו, מי ששרד, מי שנשאר בשטייטלה, מי שנשאר במלאך, מי שנשאר בתוך בית הכנסת, ושמר את אותה תורה כל הזמן, את קדושת חייו כל הזמן, הוא היה איזו בועה של קדושה בתוך מציאות שלמה. הוכחה שיש נצח ויש עתיד ויש אלוהות. וכל זה נהיה ככוכבי אורה לעמים רבים. כל זה גמרנו, כותב הרב קוק ב-34. אתה, הנה הגאולה לעתיד, הולכת היא ובא בשביל שתי מגמות אדירות. כל זה פעימה ראשונה. עכשיו מתחילה הפעימה השנייה. המגמה האחת שנותרה היא לגמור את המפעל של אורנו הנפלא במלוא התבל, להציג את אותה האורה בצורתה היסודית התאורה, מנוקה מכל הסיג והתפל אשר נצברו עליה על ידי הזיקה לעמים רבים, שסוף כל סוף החלאה האלילית לא תמה מהם לגמרי. לא נהיינו חסידים של מה שקורה בעולם. נכון, העולם מתקדם, אבל הוא עוד רחוק מאיפה שרצינו להוביל אותו. עוד שנייה נראה גם אנחנו רחוקים, הוא ידבר על זה במגמה השנייה. אז המגמה הראשונה היא לגמור את העסק, מגמת חוץ. והמגמה השנייה להסיר מאיתנו בעצמנו, שאנחנו היינו שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם, שגריר לאט לאט נדבקים בו דברים מהמדינה ששם הוא נמצא. להסיר מאיתנו ועצמנו את כל אותן הנטיות הזרות אשר עלו בנו מתוך ההתערבות בין הגויים בכל משך הזמן הארוך של הגלות ותוצאותיה. כי אז, לעתיד, דווקא אז, כאשר עוד הפעם כיום צאתנו ממצרים נעמוד על רגלי עצמנו בעוצמה הנשמתית, להיות דורכים על במותי ארץ בגאון השם צור ישראל, אז יראו כל העמים צדקנו ומשפט חירותנו יגלה ויראה על פני כל מלוא עולם. בשביל תוכן גאולה זו, גאולת העתיד היונקת מלשדה של גאולת העבר על ידי הרתוקות של ההווה, דרושה לנו עכשיו דווקא המידה של לא בחיפזון. כדי שנוכל לשאוב כוח מהמעיין הגדול של יציאת החיפזון של גאולת העבר. זה דבר מדהים כשחושבים עליו לעומק. זה ודאי הרבה יותר נחמד כשהכל בחיפזון. זה גם נראה הרבה יותר נס. קריעת ים סוף זה נס ברור, כולם רואים. מקודם זה היה ים ועכשיו זה יבשה. אבל זה שהערבה לאט לאט מצמיחה יישובים, זה סתם עניין של משרד השיקום. זה נס אדיר שעם שלם יוצא ממצרים, אבל זה שיהודים מחמש יבשות נפגשים ביחד, זה סתם שליטות בשדות התעופה. ואולי זה פי אלף יותר גדול. כן, אבל זה לא בחיפזון. זה לא מקפץ על הגבות, מדלג על ההרים, זה לא... אין עוצמה, זה לא יוצאים כולם בלילה אחד. זה חזק, זה כמה ימים תופס כותרות. יש צבא לעם ישראל. יש נס, מה קרה? זה היה תמיד, לא? ויש בעם ישראל מדינה ש... מקבלת אחריות על כל יהודי שנמצא בעולם. באמת? רק אם, מתי זה לא היה? מאז אברהם אבינו זה היה, לא היה? לא זה לא, זה לא. בחוסר החיפזון יש כמה מינוסים. יש לו מינוס אחד שאתה לא רואה את הניסיות הגדולה. יש לו מינוס אחר שיש בו המון המון נפילות. מכיוון שזה לוקח כל כך הרבה זמן, אז הכל בהגדלה. כשמשהו קורה בחיפזון ויש פתאום איזה בום, איזה נפילה, בסדר, זו נפילה, אבל תוך 40 יום הכל יסתדר. היה עגל, בסדר, נו, מתארגנים, נכון, זה לוקח חצי ספר, אבל זה הלך מהר. אבל כשהנפילה לוקחת 100 שנה, 200, 300, זה בסך הכל בתמונה אותו דבר, כי הסרט יותר ארוך. איך שואל המהר"ל, מה לנו לומר שאנו בני חורין כשאנו יושבים בגלותינו וכאן? אז אנחנו חוגגים את הבני חורין ועוד מחר מצליחים בנשות. אז הוא אומר, אבל אם אנחנו לא מבינים שאנחנו בני חורין גם בגלותינו וכאן אנחנו בני חורין, איך נגיע לעתיד? יש מינוס שלישי שמשהו הולך לא בחיפזון. וזה מינוס שזה כן הולך טוב. המינוס הראשון הוא שאתה לא מעריך את הגאולה. המינוס השני זה שאין לך כוח להתמודד עם התורה. המינוס השלישי הוא שאתה כל כך מעריך את מה שקורה, אבל זה כבר לא אלוקי, זה אני. אלוקי זה ים סוף. זה אנחנו עשינו. אנחנו הקמנו ואנחנו השבטנו. מה? זה כל אנחנו. אתם חשבתם פעם במעשה ברב לייזר ורב יהושע ורב לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שזו בדיוק אותה חבורה, חוץ מרבן גמליאל מסיבות מובנות, שהלכה אולי רק לפני חצי שנה, אולי בתשעה באב, אולי בי"ז בתמוז, שם ליד קודש הקודשים וראו שועל יוצא משם? אותה חבורה. והם התחילו לבכות. רבי עקיבא לשחק. הם בכו המון ואמרו, אבל שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, ורבי עקיבא משחק, והם התעצבנו, והם אמרו לו, גם אנחנו בבית כנסת דורשים על כמעה כמעה, ולאט לאט, ובעזרת השם, אבל די, כמה אפשר? זה רבי עקיבא. זה שעוסק בבן אדם לחברו ואומר לתלמידיו, כל הרעיונות שלכם הם כלום, מיד אחרי ליל הסדר של פסח, בגלל שאתם לא עוסקים בדברים הריאליים. אבל זה שרואה את הכל בחזון שלו, ויודע לחבר את העבר עם העתיד דרך רתוקות ההווה כל הזמן. וכשהם יוצאים מהלילה הזה ודופקים התלמידים ורוצים להגיד להם, רבי, מספיק חלומות, הגיע הזמן שוב להכיר בין תחלת ללבן, בין תחלת לקרפי. די כבר עם החלומות האלה, עכשיו שוב תראו את המציאות, היום הפתיע. לא השחר, החושך הפתיע מחדש עם היום. רומי שוב הגיע. גמרתם לחלום? הגיע הזמן קריאת שמה של שחרים. יצא הנשיא, רב לזר בן עזר, לקח את המיקרופון, אמר להם, רבותיי, מהיום לא רק בקריאת שמה של שחרית מזכירים יציאת מצרים, מהיום גם בלילות. זה כבר היה אחרי ליל הסדר, כי זה היה בבוקר. לכן זה באמת לא שייך לליל הסדר. הוא אמר להם, הלילה, כשנספור ספירת העומר, לפני כן מזכירים יציאת מצרים. אולי מישהו שאל שם בצד, אבל גם אתמול הזכרנו, ואז רבי עקיבא איגר אמר, אמרתי לכם, אבל עכשיו זה דאורייתא. מעכשיו אין לילה בלי יציאת מצרים. למדנו את רבי עקיבא שם. אנחנו בלא בחיפזון, ובלא בחיפזון אנחנו רואים איך לאט לאט, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות אל תתבונן. זו לא תהיה גאולה שהולכת בגום, אבל גם זו לא תהיה גאולה שאחריה ניתנה ראש ונשוב המצרים. זו תהיה גאולה שתופנם לאט, 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 עם כל הסיבוכים, עם כל הנפילות, עם כל המחירים. אבל היא תגיע בסוף. היא הולכת מעכשיו. כך למדנו פה עליי. הנה, מי עושה חדשה, אתה תצמח. וכן הוא אומר, לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, זה פלאי פלאות. יעקב נקרא יעקב, כי הוא ניצח את עשיו. כי הוא אחז בעקב אחיו, אבל הוא עקב אחריו. אחי קרא שמו יעקב, ויעקבי. ישראל נקרא ישראל גם כי הוא ניצח את עשיו. אבל יעקב ניצח את עשיו לא כי הגיע לו, אלא בבום. הוא גנב ממנו את הברכות. עשיו הלך לאט לאט והוא סידר את זה מהמטבח. הוא לקח, אחרי זה הוא הוכיח שזה מגיע לו. ישראל נקרא ישראל אחרי שכל הלילה הוא נאבק. כל הלילה היה אבק ומאבק קשה מאוד עם המלאך. ובסוף הלילה הוא צולע על יריחו. והמלאך אומר לו, גמרנו? והוא אומר, לא גמרנו, כי עכשיו בוקר. הוא אומר לו, נכון, בוקר, אז עכשיו אתה כבר ישראל. כמו שיעקב זה הסיפור של פעם, וישראל זה הסיפור של הפעם הבאה. כך גאולת מצרים וגאולת יעקב. וכשיעקב נפגש עם עשיו האמיתי, לא הווירטואלי, לא המלאך, הממשי, הוא אומר לו עשיו ליעקב, נו נו נו, אז אולי כבר נעשה את זה מיד. קדימה. יעקב אומר לו, לא, לא, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, זה לא הולך בבום. יעבור נא אדוני לפני עבדו, פני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה, לא למדת ישעיהו, לא קראת המאמר של הרב קוק, תף רי סדי דלת, לא בחיפזון תיתהו. למה? אני מציע ללכת, כן, אבל צריך להפנים את זה בעולם. אתה צריך להפנים את זה. המלאכה, הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני תהיה. לא כדאי לך, היו סיבוכים. בדרך תחשוב שכבר אין גאולה, ימכרו את יוסף, טרוף טורף, הכל נגמר. כן, כן, אני הולך עכשיו לקורס ארוך. קורס ברבי עקיבא. קורס ולא בחיפזון תצאו. ארוך, ארוך. שמך יעקב לא יאמר שמך עוד יעקב, כי אם ישראל, אבל יעקב תפל. אל תשכח אותו. ומה אמרנו החשש השלישי האחרון, ובו אני עומד? החשש השלישי האחרון הוא שהלא בחיפזון יגרום דווקא בשעות ההצלחה לתחושה של אני ואפסי. הקמנו מדינה, בנינו. גורדי שחקים. וזה מסיים הרע, ובזה אני אעמוד. ומי ייתן ויקשיבו זאת כל בנינו העומדים כעת על סף גאולת העתיד. וזה פלאי פלאות כשחושבים על הרב קוק. הרב קוק, אני לא יודע כמה אנשים ביישוב אז היו מודעים עד כדי כך, אבל הרב קוק בסוף אותה שנה כותב את מאמר השופרות שלו, שקראנו יותר מפעם. בסוף אותה שנה הרב קוק מדבר מפורש על על הרייך ההוא שם כשואה. הוא מדבר על זה. הוא מדבר על המדינה שמוקמת, והוא זועק בכל איגרת שהוא מוציא בתקופה הזאת על נביקת הרוח, ואם המדינה לא תהיה מלאה ברוח, מה יקרה? ואת הכל הוא רואה יחד. והוא בכלל לא רואה סתירות. והוא רואה שואה עוד דרשה בעוד כמה חודשים, הוא מדבר על הגאולה שתבוא אחריה. ואין לו עם זה שום שאלות בכלל. כי הוא מדין את הלא בחיפזון בפנים. ומאיתנו כותב ויקשיבו זאת כל בנינו העומדים כעת על סף גאולת העתיד. ידעו את המגמה האדירה של הגאולה בכיוון עתידה. וממנה יכירו גם כן את האמצעים. עכשיו תראו מה זה המאמין הגדול, המאמין שלומד היסטוריה. ורואה מה הוא צריך לעשות עם זה, מצפה. וממנה יכירו גם כן את האמצעים אשר הם דרושים לנו עכשיו, כדי שנוכל להחזיק את הריתוק האיתן, איך ההווה יהווה באמת את החבל שיוביל אל הגאולה העתידה, ולא שחס וחלילה מפספס את זה. את קשר הגאולה רחוקת העבר עם הגאולה של העתיד. לא כתוב פה רחוקת העתיד. קרובה מאוד. העבר רחוק. על ידי מפעלינו, כך הקשר ייווצר. זה החבל, זה הריתוק. מפעלינו ומסעת נפשנו בהווה. כל מילה פה זה שיעור, זה אבל הזמן כל כך מאוחר. מפעלינו זה מה אנחנו עושים תכלס. מסעת נפשנו זה איך התכלס לא מספיק לנו את החלומות. מפעלינו זה, הנה, הקמתי, מצוין, נו הלאה. אולי הקמת ושכחת בכלל מה מסעת נפשך. מפעלינו ומסעת נפשנו בהווה. כי לא להיעשות, זה החשש השלישי שאמרנו, שהלא בחיפזון יגרום למי צריך בכלל את הקודש ברוך הוא עכשיו חס וחלילה. הרי אנחנו עושים. ואז מה עושים בכל זאת עם העבר? עושים העבר איזה פולקלור יפה. עם שלוקח את המוזיאון של העבר בתרמיל על הגב, ומדי פעם נכנס שם לביקור, לראות איך זה היה. כי לא להיעשות עם בעל נייר מחוק. מכירים את המשנה באבות של הלומד ילד והלומד זקן? שהלומד ילד דומה לנייר חלק, והלומד זקן לנייר מחוק. אצל הרב קוק, מה זה נייר מחוק? זה דבר פלאי פלאות, הוא לא מסביר נייר מחוק מטושטש. נייר מחוק זה נייר שאני מוחק את כל מה שהיה כדי להתחיל מחדש. אז למה אתה מוחק? תקנה דף חדש. לא, כי זה יפה מדי פעם לראות קצת חספוכים. מחוספס, יש לנו איזו היסטוריה כל כך יפה. סבא של סבא שלי היה, זה מאוד יפה, זה נורא מרשים. כי לא להיעשות עם בעל נייר מחוק, שכל רשמי הודו ותפארת קדושתו אשר רשם על עצמו ועל העולם ותפארת חייו ואדרת קדושת ציבתו הנפלאה יהיו מטושטשים, מחוקים, מפני הזנחה ואי הכרה בערכם, בכבודם ובשיא גובהם הנורא. לא חס וחלילה, לא לשם כך הננו קרואים אל הגאולה האיטית מנוגדת החיפזון שלנו. זה הסיכון השלישי הגדול של גאולת הלא בחיפזון. הלא בחיפזון יכול להגיד, נו אנחנו כבר בונים הכל. הנייר המטושטש זה טוב בשביל השיעורים על העבר היפה. כי אם למען נעמוד לפני כל העולם במעמד מלוטש, במצב של נשמה צרופה, שכל סיגיה כבר יצאו ממנה, והרי היא עומדת במלוא הדרה להופיע על במת התבל, להיות לאור עולם לכל העמים תחת כל השמיים, להיגלות בתור העם הפלאי היחיד, שאין דומה לו בקנייניו הנאצלים ובסגולת חייו, אשר כל כלי יוצר עליו לא יצלח. זאת היא התכונה המחברת לנו את פסח מצרים עם פסח לעתיד. כדי לא להגיע לפסח בהווה, נסיים כאן. חג שמח וכשר וגאולה שלמה.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא פסח מצרים ופסח לעתיד, לקראת שבת הגדול ולחג הפסח. ביצוע טכני גרשון מיטל.